עושים טיול עם עינב לנדאו.
ברוכים הבאים לעושים טיול. אני עינב לנדאו, ובפרק הפעם אנחנו נשמע את חלקו השני של המסע המופלא של טניה ואורן בסירת מפרס ברחבי העולם. למי שלא שמע את החלק הראשון, זה הזמן. טניה ואורן שטו בעולם במשך 10 שנים, מתוך זה רק 3 שנים באוקיינוס השקט. באמת חוויות מדהימות, אז הפעם יהיה את החלק השני של הראיון שלי ושל טניה. תשמעו ככה בין היתר על הגולגלות ביש שלמה, על התרבות המיוחדת של איי מיקרונזיה, ועל היכולת הנדירה לנווט בים באמצעות הכוכבים בלבד. אז אחרי הרעיון המרתק, אנחנו באמת נבקר במקום מושלם לפיקניק. איך אני אומרת? לפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה ככה דשא, הילדים ככה מתרוצצים, קצת על האש, קצת איזה פיקניק, איזה כוס בירה עם חברים. הכי כיף. אז יש את המקום המושלם בשביל זה. אז אחרי הפרק אני אספר לכם עליו, וככה גם מה עוד אפשר לעשות בסביבה, אז שווה להישאר. טניה, אני אשמח באמת, ואני בטוחה שגם המאזינים שלנו, לשמוע קצת איזה סיפור כזה, אינדיאנה ג'ונס, אתם מגיעים היום לאיזה אי אקזוטי של אנשים שמעולם לא ראו אדם הלבן, לא, אני בטוחה שאין כאלה, אבל משהו ככה באמת ממקומות רחוקים ואקזוטים שאנחנו סביר להניח שלא נבקר, אבל לפחות נשמע את הסיפור שלך.
אז אני אספר לכם על חוויה שהייתה לנו באיי שלמה. בעצם הגענו לשלמה מפפואה גינאה החדשה, הגענו לאיזשהו מפרץ, הגענו, הטלנו את העוגן, לקחנו את הדינגי, ירדנו לחוף, הגענו לכפר, קיבלו אותנו מאוד יפה, לא המון סירות מבקרות באיי שלמה, בשלב הזה, אני חושבת שבכפר הזה היינו הסירה הראשונה בשנה וחצי האחרונות, לכן כמובן כל הכפר מחכה לך בחוף, ופוגשים, כל הילדים רצים, ופוגשים אותנו, וגם המבוגרים, ככה בשורה שנייה, ושלישית הזקנים, וזה די אירוע של כל הכפר, וגם בשבילנו. ובדרך כלל, אחרי המפגש הראשון, אז עושים לך סיור בכפר. אז הם לקחו אותנו לעשות סיור בכפר שלהם, וסיפרו לנו שככה נראות הביקטות שלהם, זה ביקטות שעשויות מכפות הדקל, וכמה באיזשהו מבנה תומך של עצים, גג שעשוי גם כן מכפות הדקל, ונראה מאוד ציורי ופסטורלי, ויש להם איזשהו מין מעיין קטן, והכל נראה טוב, והגן שלהם שמגדלים את השורשים, שזה בעצם המזון הבסיסי שלהם, כמה תרנגולות, ואז אנחנו רואים ערמת גולגלות.
גולגלות.
רמת גולגלות.
של בני אדם.
של בני אדם.
אלוהים שישמו.
עכשיו, אם אלה היו, את יודעת, עצמות אחרות, אפשר היה להגיד, אנחנו לא יודעים לזהות, זה בעצם של חזירים. גולגלות. גולגלות. עכשיו, מה שמדהים בסיפור הזה, זה שהם לגמרי מתעלמים מהעניין הזה. זאת אומרת, הם מספרים על הבקתה, ועל המעיין, ועל השדה, ועל הגולגלות, כאילו זה שם, ולא אומרים מילה.
איך אתם מתקשרים איתם? בשפת הסימנים? כזה?
אז באיי שלמה, הם מדברים פיג'ן אנגליש. בעצם כל האוקיינוס השקט, המיסיונרים הנוצרים, לימדו את המקומיים, ניסו ללמד אנגלית, באיי שלמה זה הפך לפיג'ן אנגליש, זה אנגלית מאוד בסיסית. די קשה להבין את זה בהתחלה, אבל
מתרגלים.
כשאתה ככה מרגיל את האוזן, אתה יכול להבין במה מדובר, והם מבינים אותנו. ככה שניתן לתקשר, אבל איך אתה שואל על הרמת גולגלות? אז אתה לא שואל ביום הראשון, אבל היינו שם כמה שבועות, ובסופו של דבר העלינו את הנושא הזה של ככה בעדינות, סיפרנו כמה סיפורים על ישראל, והם מאוד מאוד אוהבים לשמוע סיפורים, על ים המלח זה הסיפור הכי שאנשים
צפים.
צפים, כן, זה סיפור שהכי מרגש בדרך כלל. ואז כשאתה מספר, אז מספרים לך, ואפשר קצת לשאול שאלות, ואז העלינו את הנושא הזה. אז מתברר שאיי שלמה, חיו שם שבטים של הדהנטרס, ציידי גולגלות. לפני המיסיונרים, איים שכנים, ממש במרחק של קילומטרים בודדים אחד מהשני, לא דיברו את השפה. הם לא תקשרו אחד עם השני, והחשיבו אחד את השני לאויבים. והמנהג הנהוג באותם ימים היה, שאיזה כפר מחליט שאוקיי, היום עושים פשיטה, כולם נכנסים, כל הגברים הלוחמים נכנסים לסירת קנוע ארוכה כזאת, חותרים לכפר השכן, ומה שהם עושים זה הורגים את הגברים של הכפר. עכשיו, זה, מדובר בקנו, סירת קנו. הם לא יכולים להביא שום דבר איתם. זה לא שהם יכולים לגנוב משהו מהכפר, כי אין איך להביא את הדברים. אבל מה שכן היו מביאים זה את הראשים של האנשים. אז כל לוחם היה קורט את הראשים של האנשים שהוא הרג, ומביא איתו, חוזר לכפר, ומציג את זה לצ'יף. והצ'יף, בעצם המעמד של הלוחם, האדמות שהוא קיבל, יופי הנשים שהוא קיבל, היו תלויות במספר הראשים שהוא היה מביא. אז בעצם אותה רמת גולגלות, זה האוסף של הראשים הללו שהביאו מהכפרים השכנים. עכשיו, זה לא מדובר לפני המון שנים.
בדיוק רציתי לשאול, זה עדיין בימינו אנו המנהג הזה?
לא, בימינו אנו לא, אבל סבא של מישהו שפגשנו עסק בזה. המנהג היה עד שנות ה-40 של המאה ה-20, זה לא כל כך מזמן.
ממש לא.
לא, הגולגלות היו עדיין עם כל השיניים בפנים, זה היה במצב טוב. אחרי זה שהפלגנו עוד כמה, עוד נכנסנו וביקרנו המון איים באיי שלמה והמון כפרים, ולכולם הייתה ערימת גולגלות בגודל כזה או אחר.
וואו. איזה סיפור. לא יאמן שזה עדיין, אתה יודע, אנחנו חושבים שזה משהו ככה מהעבר, אבל אנחנו מדברים פה על ממש יחסית מנהג לא רחוק.
לא רחוק.
בדיוק, אוקיי.
מקום מאוד מאוד יקר לי לבי, אי קטן במיקרונזיה, שזה מקום אחד האחרונים בעולם של אנשים שיודעים לבנות סירות קנו שעומדות בהפלגות ארוכות. של אוקיינוסים, ויודעים לנווט על פי כוכבים בלבד, בלי מכשירים חיצוניים. זאת אומרת, גם הימאים של פעם, הם נבטו על פי כוכבים, או שמש, אבל עם סקסטנט, או עם מכשירים כאלה ואחרים, הם ללא שום מכשיר, רק על פי כוכבים, יש להם דרך מדהימה ללמוד את הניווט. הם לומדים את זה מגיל צעיר, יש איזה מסע חניכה של כל החיים, ילדים קטנים, בנים שנולדים, בערך מגיל אפס הם לומדים איך לנווט, הם רק לא יודעים את זה, כי זה דרך ריקודים.
דרך ריקודים.
ריקודים ושירים.
דרך ריקודים ושירים הם מלמדים את הילדים לנווט.
כן, כן.
דרך הכוכבים בעצם והשמש, נכון?
כוכבים.
כוכבים.
כוכבים. בעצם מה שבסוף מסתבר זה שהמיקום של כל ילד בריקוד והתזוזה שלו, זה בעצם התזוזה של הכוכבים במהלך הלילה.
וואו.
אז הם זוכרים את השירים, הם זוכרים את התנועה, ואחר כך הם מסתכלים כל ילד בריקוד הזה, במעגל הזה, זה לא בדיוק מעגל, זה מין תצורה כזאת. מייצג כוכב אחר בשמיים, ואיך שהתנועות האלה בריקוד, שהן מאוד מסוימות, מייצגות את התנועה של הכוכבים בשמיים במהלך הלילה, ובמהלך העונות, כי לפי עונות התמונת כוכבים שלנו משתנה. וזה די מדהים. והם אנשים האחרונים בעולם שיודעים לעשות את זה, וגם איזה מקום שחיים בלי כסף, בלי שום עזרה חיצונית, לגמרי אוטרקים, וזה גם כן, זה קצת יותר מיריקת חול, זה האי שלהם הוא בגודל של קילומטר רבוע.
וואו.
כן, יש בתים ברמת השרון, יש להם שטח יותר גדול מזה.
בדיוק.
ומזה חיים 400 איש. וגם כל הדינמיקה הזאת של איך אנשים מסתדרים אחד עם השני, איך מתחתנים. כי תחשבי איך אתה שומר על המגוון הגנטי.
על המגוון, כן.
אז יש להם חוקים מאוד ברורים. זה אי מדהים שהיינו שם חודש, וחיינו איתם. גם על האי הזה אני יכולה לדבר שבוע, אבל אני צריכה להסתפק בחצי.
ותגידי, שיש דרך בעצם להעביר את הידע הזה של אותה קבוצה, בעצם למעשה האחרונה בעולם, לשמר את ה...
זה מאוד קשה. אני יודעת, היה פעם מסע שעשו, הוואי שייכת לארצות הברית כידוע.
כן. Okay.
אבל הם גם פולינזים. והם רצו קצת להחיות את המסורת, כי מה שקרה בהרבה מקומות זה שהמיסיונרים לא רק הביאו את הנצרות, הם גם הרגו את המסורת המקומית, שזה מאוד עצוב לי באופן אישי. וגם להם באיזשהו שלב זה נהיה די עצוב. למרבה האירוניה, הידע שנשאר לגבי המקום, התיאור של איך אנשים נראו והשפה שלהם נמחקה לחלוטין, והרשומים היחידים שיש זה בעצם רשומים של אותם מיסיונרים לפני כמה מאות שנים. אז יש מקומות של סמך אותם רישומים משחזרים את הקעקועים המסורתיים שלהם ואפילו את השפה. חלה איזושהי התחדשות בקרב העמים הפולינזיים ורצון לחזור למסורת. אז בהוואי, שהם גם כן היו, הם הגיעו לשם, כל ההתפשטות של העמים הפולינזיים קרתה כמובן דרך הפלגות מאוד מאוד נועזות בים. בהוואי הם איבדו בסופו של דבר באופן טבעי, לא על ידי האדם הלבן, את המיומנות הזאת, מכיוון שהאיים מאוד מוצלחים. זאת אומרת, כמובן שנשארו להם קנויים, סירות קנו שיכולות להפליג ביני לאי בתוך הוואי, אבל לא הלאה. לא היה להם צורך בזה. האיים מאוד פורים, גם מבחינת חקלאות, גם מבחינת הדגה, ולא היה להם שום צורך לחפש משהו במקום אחר. זה גם איים גדולים שיכולים להכלס אוכלוסייה גדולה. פשוט הם איבדו את זה מחוסר צורך. אבל הם עדיין רצו לחדש את המסורת, והם בנו סירת קנו שנקראת הוקליה. האם זה סיפור מפורסם, לא מפורסם, מפורסם בשבילנו, זה מרגש מאוד. הם בנו סירת קנו כזאת, לפי שיטות מסורתיות. אגב, מעניין לראות איך המערב מתמודד עם מתן הבעיות, כמו נגיד שבטים פולינזיים. אז אנחנו בונים אוניות מתכת ענקיות וחזקות בשביל להתמודד עם הים, ואצלהם הגישה היא אחרת. דווקא בונים הכל בעזרת מפרקים גמישים. קושרים את המפרקים, לא מחברים אותם באופן קשיח, על מנת שכשיש לחצים, דווקא הגמישות של המפרק תשמור על הכלי שיט ולא תשבור אותו.
מדהים.
אז הם בנו, קנו כזה, קראו לו יוקליה, והם רצו לצאת מהמסע מהוואי לתהיטי, שזה די ארוך. זה מסע ארוך. רצו לעשות את זה בשיטה מסורתית. לא הייתה להם שום, לא מצאו אף אחד שיודע לנווט. הם הלכו לאיים הללו והביאו נווט מהאי ליד זה שהיינו. נווט מפורסם שהגיע לשם. אגב, זה אגזור, זה בקצה השני של האוקיינוס השקט, ומה שמלמדים אותנו, תמיד מראים את המפה הזאת של אירופה ואמריקה, ובאמצע יש את האטלנטי והפסיפי שם בצדדים.
נכון.
פסיפי הוא פי שלוש יותר גדול, יותר רחב מהאטלנטי. אם מסתכלים על הגלובוס, שהוא עגול, יש מצב שאת מסובבת הגלובוס, את לא רואה יבשה באוקיינוס השקט. הוא ענק. אז הוואי נמצאת בחלק המזרחי, ומיקרונזיה בחלק המערבי, ויש הבדל מאוד מאוד גדול ביניהם, מרחק גדול. עדיין הביאו נווט מהמקומות הללו, מהאיים הללו, והוא ניווט את המסע. ויש פוטג' מדהים של הסירה הזאת שמגיעה לתהיטי, שגם בתהיטי קרה, זה היה בשנות ה-70, קרה אותו מקרה מצער של איבוד המסורת, ו-30 אלף איש פגשו את הקנו הזה, כולם במים עם זרים של פרחים על הראש, ומקבלים את הקנו הזה. אז קשה ללמד את זה, כי כמו שאמרתי, זה מין מיומנות שהיא חצי כישוף. זה חצי מתבסס באמת על הריקודים שאתה לומד מאז שאתה בן שלוש.
זה כמו שפה. זה כמו איזושהי מיומנות שהיא נרחשת, אבל מרגע שאתה נולד כנראה. אחרת אי אפשר. אי אפשר ללמד אותה בדרך אחרת, כנראה.
לא הצליחו ללמוד, אותם אנשים לא הצליחו להבין איך זה עובד. כי אם אין לך את הזיכרון הזה של הריקוד המדויק, שהם רוקדים אותו כאילו 20 שנה עד שהם יוצאים באמת למסע, אז אתה לא יכול לנווט.
אז, טניה, מה אתם עושים היום? איפה אתם? אתם ממשיכים? אתם רוצים לצאת לעוד מסע?
חזרנו רק לפני כמה חודשים.
ברוכים הבאים.
תודה. ובאמת לא קל מבחינתנו לחזור לציוויליזציה אחרי כל כך הרבה שנים. בעצם מדובר לא רק במסע, זה תקופת חיים, 10 שנים. אבל אחד הדברים שאנחנו עושים היום זה מעבירים הרצאות, בהן אנחנו משתפים את האנשים בחוויות שעברנו במסע הזה. ההרצאות האלה אנחנו מעבירים בפורומים שונים, חוגי בית, מרכזי תרבות, חברות הייטק, מקומות עבודה. ואפשר למצוא אותנו באתר www.orenandtania.com או בדף פייסבוק, הרצאות על הפלגה מסביב לעולם בסירת מפרס, ולהזמין את ההרצאות.
אנחנו באמת קיבלנו טעימה ממש ממש קטנה ומזערית מאוסף הסיפורים, בכלל מהמסע המדהים הזה של מה שנקרא באמצע החיים, ממצב של חברת הייטק והחיים הבורגניים, לצאת למסע כזה של 10 שנים, החוויות שעברתם, ואני באמת ממליצה, טניה כפי שראיתם היא ככה ממש נתנה לנו רק כמה דוגמאות, אבל המסע שלהם הוא מדהים, אני ממליצה לכם לבוא וגם להזמין את ההרצאות, וגם כמובן לבוא ולשמוע, אני כבר מחכה להרצאה הבאה, טניה, אני בטוח שם.
בשמחה.
אז תודה רבה לטניה על הרעיון הבאמת מרתק. אז כמו שאמרתי בתחילת הפרק, לפעמים כל מה שמתחשק לנו זה לרבוץ על הדשא, לתת לילדים לשחק או בעיקר לא להפריע לנו, לעשות ככה איזה על האש טוב או איזה פיקניק נחמד, פשוט קצת לנוח. אז מצאתי עבורכם, אני חושבת, את אחד המקומות הבאמת יותר יפים ומושלמים לעניין הזה, שזה גן לאומי מעיין חרוד. אנחנו כמובן מדברים על עמק ישראל, וחברים, בתור מי שגר בפתח תקווה, אני יכולה להגיד לכם, שווה את השעה ומשהו נסיעה. בייחוד אם אתם באים מוקדם, כמו שאני אומרת תמיד, עדיף להגיע לכל מקום בישראל ביום שבת לפני 10, אבל שווה. זאת אומרת, אפשר לבלות במקום יום שלם, אז בוא ככה נשמע מה יש שם. אז גן לאומי מעיין חרוד עבר שיפוץ רחב. אני עוד זוכרת בתור ילדה שהייתה שם בריכת שחייה גדולה עם מי המעיין קפואי מוות. אני זוכרת עצמי מנסה לשרוד בקור בתוך הבריכה. אז הבריכה נהרסה ובמקומה בנו בריכת שכשוך גדולה, יפה, עם פלגי מים לאורך הפארק. מתשעות מאוד מאוד גדולות. המקום בכלל מאוד מטופח, עצי אקליפטוס גדולים, פינות ישיבה לפיקניק, יש שם גם גן ששועים כזה קטן חמוד. מדובר על גן לאומי של רשות הטבע והגנים, עלות הכניסה 28 למבוגר ו-14 כילד, אבל מי שיש לו כרטיס מטמון, כמובן הכניסה חינם. אני מאוד ממליצה לעשות סיור בפארק, ללכת עם הילדים עד למקור הנביאה של המעיין, לטפס במדרגות, לתצפית מאוד מאוד יפה על כל הפארק והאזור, ובתו התצפית אתם תראו קבר. קבר של יהושע ואולגה חנקין, ואני בטוחה שתשאלו את עצמכם, מה עושה פה קבר על צל ההר בעמק ישראל? זאת אומרת, בטוח מסתתר פה איזשהו סיפור מעניין, ובטוח שלאנשים האלה היו חיים מעניינים. אז אני אספר לכם קצת על אולגה ויהושע עוד מעט, רק עוד טיפ מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדברים על עמק ישראל, בסיונת הקיץ מאוד חם, אז זה עוד עדיף לבוא או קצת לקראת יותר מאוחר בצהריים, או מוקדם בבוקר, וגם אנחנו עשינו שם קמפינג, והיה פשוט מעולה. אז זה עוד, ככה אם בא לכם לעשות קמפינג ולישון שם לילה, יש המון מה לעשות בסביבה, אין שום דאגה בעניין הזה, וזה כיף, זה פשוט קמים בבוקר, הילדים כבר תראו אותם משכשכים במים, זה פשוט תענוג. אז מה עוד יש לעשות בסביבה? ממש קרוב, אני מדבר אתכם על כביש, מעבר לכביש, כמו שאומרים, נמצא עין ישראל. עכשיו, עין ישראל זה מה שנקרא, אם תמיד חלמתם להיות טרזן ולא הספקתם, עין ישראל זה המקום בשבילכם. תפגשו שם בריכה גדולה ודי עמוקה, אפשר להגיד, וכולה מוצלת על ידי עצי אקליפטוס ענקיים. על אחד העצים נתלה חבל. שמזמין טרזנים וג'ייניות גדולים וקטנים, כן, כן, אני חייבת להגיד שגם הגדולים התנסו בדבר הזה, ופשוט מרחפים מעל המים, זה חוויה כיפית במיוחד, ומסביב לבריכה ישנם שולחנות מוצלים, לפיקניק כמובן, ואל תפספסו את הנקבה, יש שם נקבת מים מדליקה במיוחד, אני עכשיו אסביר איך מגיעים, אז בבקשה להתרכז. יש פלג מים שמוביל לבריכה, אתם הולכים לאורך הפלג מים, עוברים את השביל, יש שם מין שביל קוקר כזה, ואתם כבר תראו את הבור. יורדים לבור, לתוך הבור, נעלמים מתחת לאדמה, ועוברים עם הילדים, זה ככה ממש חווייתי, עד שיש פיצול, עדיף לפנות ימינה, ואז אתם חוזרים חזרה לפלג המים, לא לשכוח פנסים. ככה שזה עוד חוויה מיוחדת ונחמדה לעשות עם הילדים במקום היפה הזה. ועוד הערה, קצת עצובה. שאנחנו ביקרנו במקום, המקום היה יחסית נקי. אבל בעיקר בקיץ התחלתי לשמוע ככה הערות מאנשים שהמקום סובל מלכלוך וקצת מוזנח וקצת... קיצור, אנשים, קחו איתכם את הזבל, גם אם לידכם יש ככה קצת לכלוך, תאספו, כי חבל, באמת מדובר על פנינת חמד מקסימה, שכיף נורא לבלות בה באמת בקיץ, כי כיף להשתכשך במים בקיץ, אז זה המסר. השם חנקין בוודאי נשמע לכם מוכר. יהושע חנקין נחשב לגואל אדמות העמק, מאנשי הציונות המעשית, רכש אדמות שעליהם הוקמו בין היתר, רחובות, חדרה, שטחים נרחבים בעמק ישראל, אדמות עמק חפר ועוד ועוד. אבל הדמות הבאמת מפתיעה היא דווקא דמותה של אולגה, אולגה חנקין. אולגה לשעבר בלקינד, שאחיה היו ממייסדי בילו, סייעה לבעלה רבות בפעילותיו השונות ברכישת האדמות, זה לא היה איזושהי משימה קלה. ברוסיה היא למדה להיות מיילדת, והייתה מיילדת ויצרה קשרים מדהימים עם האפנדים והשכים המקומיים. אחת האנקדוטות שככה קראתי על אולגה, שהייתה אישיות די יוצא דופן, זה סופר על כך שהיא הייתה רוכבת על חמור לבן, בין נועלי הבדואים, ברחובות יפו, ובידי השוט כהגנה עצמית. עוד אנקדוטה מעניינת שגיליתי על אולגה, זה שבאחת הרכישת אדמות והעסקאות הרבות שיהושע חנקין עשה, הוא נקלע לחובות. ומי שחילץ אותה מהחובות האלה, זה הייתה אולגה. היא המשיכה לעבוד כמיילדת, ולמעשה העבודה שלה היא זו שחילצה אותם מחובות גדולים. למרבה הטרגדיה, פה באמת מדובר לדעתי בטרגדיה שהיא די גדולה, הזוג היה חשוך ילדים. כך שאולגה, שכל חיי הילדה תינוקות, מעולם לא זכתה לילד משלה. דרך אגב, שאתם עוברים ככה בכביש 4 ועוברים ליד גבעת אולגה, אז תזכרו באולגה חנקין שקבורה היא שם במעיין חרוד, זה כמובן על שמה, ודרך אגב, כפר יהושע נקרא על שם יהושע חנקין. וזהו, כל הפרטים, ניווט לווייז עד לעין ישראל, כי שוב, עין ישראל זה לא מקום שהוא, זה לא גן לאומי או שום מקום אחר, צריך ככה, הניווט בווייז יוביל אתכם עד לנקודה, קצת דרך קורקר, אבל לא איזה משהו אתגרי, עלויות, שעות פתיחה, כל הפרטים, וגם עוד מה לעשות בסביבה, כי יש עוד המון מה לראות, תמצאו באפליקציה, והיא חינמית לגמרי, אז ככה שאין בעיה. ב-Easy Going Family, ניתן להוריד אותה, כמובן זמינה באנדרואיד וב-iOS, וגם באתר של הפודקאסט עושים טיול, יש לינק להוריד את האפליקציה. ועכשיו משהו ככה קצת אישי. מי שלא יודע, בנוסף לעושים טיול, אני גם עובדת כאן בפודקאסט ישראל, אני מנהלת השיווק והמחירות ביחד עם רן ודני, וגם אחראית ולעשה מנהלת את מועדון המאזינים הממש ממש חדש שהקמנו לפני כשבוע, ואני אשמח ככה לספר לכם קצת עליו. מועדון המאזינים הוקם בשביל הקהילה, בשבילכם, בשביל הקהילה של המאזינים שלנו, בשביל שנוכל להרגיש אתכם קצת יותר קרוב, ותוכלו להיות למעשה שותפים לעשייה שלנו. אנחנו נקיים הקלטות בלייב, שאתם יכולים לבוא ולהיות קהל, ואם זה סדנאות פודקאסטים, ואם זה כל מיני עוד תוכניות שאני מתכננת, בעיקר באירועים, כי חשוב לנו... חשוב לנו לראות אתכם ולפגוש אתכם, באמת, אמיתי וכנה. ועוד דבר חשוב, זה שהחברות במועדון היא משפחתית. כי אני תמיד אומרת, צריך להעביר גם את המסר ואת הידע לדור הבא, ואנחנו מתכננים לא מעט פעילויות שהן משפחתיות, אם זה במוזיאוני מדע כאלה ואחרים, ואם זה בסדנאות שהן מיוחדות לילדים, אז מה שנקרא, במחיר של חברות אחת, כל המשפחה ביחד, אז נשמח לראותכם במפגש הבא, וכמובן בכנס המאזינים שמתקיים ב-26 ביוני בצוותא, אני חושבת שהיא הרצאה מרתקת של רן על הגנום האנושי, אז נתראה בקרוב. ולסיום משהו חדש שאני רוצה לעשות, אחרי ששמענו את הסיפור המטורף של טניה ואורן, אני בטוחה שגם לכם מסתתרים כל מיני סיפורים, סיפורי מסעות מדהימים, סיפורים שאפילו קראו לכם בטיולים, ואתם רוצים ככה לשתף אותנו, אז שתפו. בפייסבוק אנחנו נעלה פוסט, וסיפורים מעניינים במיוחד, מי יודע, אולי יופיעו בעושים טיול הבא. אתר הבית שלנו הוא www.randlevy.com, שם תוכלו להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, ולדף הפייסבוק שלנו, ולקבוצה. תודה רבה לכם שהאזנתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
עושים טיול עם עינב לנדאו.